משה פייגלין, מי שמסתמן כהפתעת הבחירות הקרובות, מספר בראיון לניב גלבוע על החלום שלו להיות יום אחד ראש הממשלה, ועם הסקרים האחרונים, לפי יום הוא מקבל 7 מנדטים בחלקם, מי יודע, אולי זה יקרה יום אחד. הוא גם מספר על מחלת הפרקינסון שאשתו סובלת ממנה, וגם אנחנו נשאל מה גרם לו להתעצבן על ניב גלבוע ולפוצץ את הרעיון.
שאלות של כן ולא, אתה מוכן לענות בכן ולא?
אני אענה לך לכל דבר.
כן ולא.
לא, בצורה זו.
למה לא?
אתה לא מנסה להבין, אתה מנסה להלום.
אני מנסה לשמוע.
וקשה להלום בי. קח נשימה. תתחיל להקשיב לי.
מקשיב, מקשיב לך כל הזמן. לא מבין, אני רוצה שתסביר לי למה.
אתה לא מנסה להבין.
אז תסביר לי.
כי אתה באת נעול. תשתחרר מכל מה שמכרו לך בארץ וכל מיני עיתונאים.
לא מכרו לי שום דבר, אני קראתי את המצע.
תשתחרר מכל ה... אתה לא קראת.
אבל אפשר לנהל דיאלוג, לא?
לא, כשזורקים שטויות.
למה זורקים שטויות? במצע שלך, בוא.
תרגע, אנחנו עכשיו לא בביקורת.
לא, אנחנו לא רגועים, אנחנו שואלים שאלות ומצפים לתשובות.
אם אתה מתכוון באמת לקחת חצי משפט ולפעול ממנו כותרת, אז בזה נגמר הרעיון. נלקיר, זה די-ג'יי. זה, תקשיב, די-ג'יי, זה התקשורת, אתה צריך להתנהג יפה. כל מה שאתה אומר פה ישמש נגדך.
משה פייגלין מסתמן, לפחות לפי הסקרים, כהפתעת הבחירות. מי שניצב לנו בעבר בתודעה כמפגין ימני וקולני נגד רבין, ובהמשך נגד נתניהו, מצליח בחודשים האחרונים לסחוף אחריו קהלים חדשים.
אני לא מדבר על האישה היהודיה בהתנחלות או בבני ברק, אני מדבר על האישה היהודיה בשנקין.
פחות משבועיים לפני הבחירות, פגשנו אותו בביתו, ביישוב קרני שומרון.
הגעת אל האביב, האביב, האביב שוב, איך הולך השיר הזה? כי האביב. אני אומר לך, כל הפריחה פה זה עניין של ה-24 שעות האחרונות, זה מדהים. איזה יופי.
אתה יודע, השאלה המתבקשת כמובן לשאול אותך אפרופו הקמפיין, איפה השיחים, איפה המריחואנה?
חכה, חכה.
איפה, אנחנו הולכים לשם?
יש פה איזה משתלה סודית של...
פסטורלי מאוד, אבל עדיין מוקפים בגדרות, גדר טייל בכניסה, מחסום.
היום ונורא, כמה שהתנגדתי לזה לא עזר לי. אבל אתה צודק, אתה מצביע לגדר שהמתנחלים הקיפו את עצמם בה.
אתה אומר, המתנחלים כאילו זה הם.
כן,
אתה גם מתנחל, אתה יודע.
הדבר הזה שעשה את הגדר זה לא אני. אם זה היה תלוי בי, לא היה שום גדר. והיא מזמינה את הפיגועים. תתפלא, אבל אמר לי את זה מפורשות, חבר כנסת ערבי, איתך אני אסתדר. מי אני לוסד בפרט, איתך אני אסתדר. אבל עם הציונים הוא אומר לי לא, כי הם קולוניאליסטים, אתה שייך לפה.
אני שם לב בשיח איתך, אתה אומר, הם המתנחלים, הם הציונים, איפה אתה?
כן, כי אני מאוד מקפיד לא להכניס את הצודק, אני מאוד מקפיד לא להכניס את עצמי לאיזושהי מגירה.
במה אתה שונה, נגיד, מבנט? זה נשמע פחות או יותר אותו דבר, לא?
חוץ מהסמטות הזה על הראש, אין שום דבר אותו דבר.
משה פייגלין נולד ב-1962 בחיפה ליעקב תעשיין חילוני ואסתר עקרת בית דתייה ולא שתי אחיות גדולות. כשהיה בן 7 הוריו התגרשו והוא גדל עם אמו ברחובות, אבל הגעגועים לאביו לא פסקו.
החלטתי יום אחד לא ללכת לבית הספר אלא ללכת אל המקום העבודה של אבא שלי באשדוד ולקחתי מימייה וכובע ובלי להודיע לאף אחד הלכתי ברגל כילד מרחובות עד אשדוד.
הגעת?
הגעתי אחרי 6 שעות לאשדוד, לקחו אותי תחנת המשטרה, קראו לי אמא שלי, בא באוטובוס, לקחו אותי חזרה הבית.
ב-2012 נפטר אביו, ולפני 2, בקומה השנייה בביתו, הוא החל לכתוב ספר תורה לעילוי נשמתו.
ספר סתם?
כן.
למדת את זה?
כן. אני מקדיש לזה בערך חצי שעה בבוקר, כל מיני. אני עשה בספר שמות. בפרשת בו. בקצב הזה זה ייקח לי עוד איזה 6-7 שנים.
אחלה תחביב.
זה יותר מתחביב, זה מחבר אותי לאבא.
פייגלין נשוי לציפי ספרינג, אותה הכיר בחטיבת הביניים. השניים הפכו לחברי נפש והתחתנו בגיל 19. יש להם 5 ילדים. נעמה, איילת, אריה, דוד ואברהם, ו9 נכדים. לפני 13 שנים, חלתה אשתו במחלת הפרקינסון.
זה לא מחלה שיש ממנה חזרה, בוא נאמר כך. פרקינסון זו מחלה, אני יודע, זה לא שפעת. היא לא, היא אישה עם מחלה, לא מחלה עם אישה. ועם האתגר הזה, מייצרת יותר חיים מהרבה אנשים אחרים שאני מכיר, בוא נאמר כך. היא חיה יותר מהרבה אחרים.
לפני 9 שנים ספג פייגלין מכה נוספת כשבנו דוד נפצע קשה בתאונת דרכים.
אני רואה את כל האחיות והרופאים ומנהל בית החולים עומדים ממתינים לי. ואז נפל לי הלב. אמר לנו מנהל בית החולים, הבן שלך היה נפצע קשה מאוד בראש.
הוא נכנס לתרדמת.
3 חודשים. כל יום שעובר, טוב, זה בעצם מקלף ממך עוד... עוד, עוד, עוד איזשהו פירור של תקווה, כי ככל שהזמן חולף, זה או ש חלילה וחס אין סיכוי, או שהוא יישאר צמח.
הרופאים כבר אמרו להורים שלי שאני מת, ושאין סיכוי בעולם שאני אתעורר מהתרדמת, ואם אני אתעורר מהתרדמת, אני אהיה צמח.
דוד, שהתעורר מהתרדמת בערב יום כיפור, חזר לחיים מלאים. משה פייגלין נחשף לעין הציבורית עוד הרבה לפני הטרגדיות המשפחתיות. ב-1994 הוא הקים את תנועת זו ארצנו בעקבות חתימת הסכם אוסלו. מטרתה הייתה לעצור את המסע ומתן המדיני. בסדרה של מהלכים ופרובוקציות, פייגלין והפעילים חסמו כבישים ושיבשו לא פעם את החיים בישראל. השיא היה כשנעצר ונשפט ל6 חודשי מאסר על המרדה.
אני הבנתי שהמדינה כולה נכנסת לאסון. ושצריך לנסות להציל פה. ולא הצלחתי. אפשר בהחלט לומר שנכשלתי.
בשנת 2000, פייגלין הצטרף לליכוד ופקד למפלגה אלפי חברים חדשים שנאמנים לרעיונותיו. הוא היה נטע זר בתנועה והתעמת כל העת מול נתניהו ואף התמודד מולו לא פעם על ההנהגה.
זו מפלגה שמייצגת את העם שאליו אני שייך, ולכן אני ליכודניק, ולכן אני בליכוד, ולכן בעזרת השם אנהיג את הליכוד.
גם כיום אין לו משהו טוב לומר על בנימין נתניהו.
נתניהו חילק את ירושלים יותר מכולם. חד משמעית. ובכוונת מכוון.
באמת? מה המכוון שלו? מה האינטרס?
אתה לא יודע, ניב. אבל אני כן יודע איזה מאמצים עשה נתניהו כדי שהשגרירות האמריקאית לא תעבור מתל אביב לירושלים. ציבור לא מבין.
להפוך על הפוך בעצם.
כן.
4 פעמים ניסה להיכנס לכנסת, ואפילו בליכוד חשבו שהוא קיצוני מדי, ופעם אחר פעם הצליחו למנוע את בחירתו. אבל ב-2013 הוא הצליח.
משה זלמן פייגלין.
שנה אחר כך, עם בחירתו בפריימריז בליכוד שוב למקום לא ריאלי, הוא עזב את המפלגה והקים את תנועת זהות, שכיום פופולרית יותר מתמיד, אולי בזכות ההבטחה שלו ללגליזציה של סמים.
שנת 2019 תהיה שנת
הלגליזציה.
אמן.
זה עץ השקוליות.
איזה ריח.
בדיוק הגעת בעונה.
כן.
יאללה, תיקח, תסניף.
אני מסניף, אתה...
זה עדיין חוקי.
טוב, זה תמיד יהיה חוקי, תשמע.
אתה חושב.
זה אני מבטיח לך.
אתה לא מבין מה זה המדרון החלקלק של החירות.
אתה יודע מה חסר עכשיו? חסר כנראה ג'וינט, לא?
לא התאמר. יש בזה משהו.
לא, באמת, כמה אתה מעשן ביום? אני לא מבין.
אני לא מגיע. מה אני צריך לעשן שאני יכול, שיש לי פה את הקלניות?
אז למה אתה בעד זה כל כך?
בשבילך.
בשבילי לא, אני לא נוגע בזה.
אגב, כשאתה נאנח כל רגע, זה לא היה מזיק לך. אם אתה נמצא כרגע במצב של כאבים, זה בהחלט יכול לעזור לך. אין סיבה שלא תוכל לגשת לבית מרקחת בערב, over the counter, ולקנות כמו שקונים אספירין, כי אתה מעל גיל 21, כי תקבל את זה רק במידה לא מסחרית, לשימושך הפרטי. מה הבעיה? זה פחות מסוכן מסיגריות ואלכוהול. תגיד לי למה לא.
ועם המסר הזה, פייגלין חורש את הארץ ומגייס מצביעים חדשים שלא בטוח שהם מכירים את כל המסרים של מפלגת זהות.
שלום.
אהלן, מה נשמע?
שמע, אני מריח את הג'וינט.
כן, יש פה
כנס של לגליזציה.
זה רק לגליזציה?
לא, לא. זה כל הנושא של המצע שהוא בעצם מייצג.
איך אומר וילצ'רסקי? מבקש שתשחררו, שחררו. כאן אין מפלגת הסטלנים או משהו כזה. יש כאן מפלגה באמת עם תפיסת עולם והשקפת עולם מאוד מאוד עמוקה ויסודית.
שהם לא יודעים אותה אולי.
בטח
אולי הם לא יודעים אותה. קראת את המצע שלו?
כן, חלקית, לא את כולם, ברובה. פחות הקטע המשיחי והדברים האלה.
אז רגע, אז אתה עושה הפרדה כאילו? כן. זה שמישהו מצביע לך בגלל שהוא רוצה לקבל את הג'וינט שלו בלי בעיה, הכל בסדר. השאלה אם הוא יודע את העמדות האלה.
כן, תקשיב.
בית מקדש לבנות בהר הבית בקדישת?
בית המקדש זה חלום.
חלום שמוגדר אצלנו בציבוריות הישראלית כמשהו קצת הזוי.
אצלך הוא מוגדר כהזוי, אצלי הוא נשאר חלום ורוד ומתוק.
זאת אומרת, אם אתה היום יש לך את האמצעים ואת הכוחות, זה אחד הדברים שאתה עושה להקים את בית המקדש, איפה שהוא היה?
בית המקדש לא ייבנה באיזה מחטף קואליציוני. בית המקדש צריך ייבנה אך ורק מתוך תודעה חדשה כשכל העם ירצה. זאת אומרת, אני רוצה לבנות בית המקדש, אבל אני צריך שגם אתה תרצה.
מה זה כל העם תעשה משאל עם? כאילו, מה, אתה רוצה 100%? אף לא יהיה לך 100%.
יש דברים שכשהם קיימים, לא צריך שום משאל עם, הם ברורים אליהם.
עוד דבר שדור המצביעים החדש אולי לא מכיר, הן ההתבטאויות הקשות שלו מן העבר נגד הומוסקסואלים. יש לך מאמרים מאוד ברורים, אני הומופוב גאה, היית נגד מצעדי גאווה.
קראת את המאמר שכרגע ציטטת?
קראתי, כן.
מה הוא אומר?
בין שאר הדברים ככה כותב פייגלין על הומוסקסואליות. מדובר בקעקוע התא המשפחתי שהוא אבן היסוד של כל חברה לאומית. לאורך ההיסטוריה, מרומי ועד אירופה של ימינו, בישרו מתן הכשר לתופעת ההומוסקסואליות והתרחבותה את שקיעתן של אומות ותרבויות. השורה התחתונה שלך שאתה כן נותן לפרט את החירויות שלו, אבל אתה לא תלך צעד אחד מעבר לזה, אתה לא תסכים לפונדקאות, אתה מסכים לניסויים אמיתיים בני אותו מין? לא.
זה בדיוק מורכבות. אני חושב שבנושאים הללו המדינה היא לא זו שצריכה להחליט, למעט עניין הפונדקאות, כי כאן מדובר בילד, כלומר בחסר ישע, המדינה חייבת לומר את דעתה.
שזה לא, מבחינתך.
ומכאן אי אפשר לברוח. אני, המערכת הערכים שלי, שוללת את הדבר הזה. אני לא מסתיר את העובדה הזאת. אני אדם מאמין. מערכת הערכים שלי רואה את הרעיון הזה של הפונדקאות בסיטואציה הזו באופן שלילי. חד משמעית אני אומר את הדברים.
אוקיי, יפה, אבל הם לא יודעים את זה.
אבל.
הם לא יודעים את זה. הם לא יודעים למשל שחוק המדינה שאתה רוצה זה חוק הלכה, ושם סוכלים הומואים גם, לא?
אבל.
תקן אותי אם אני טועה.
אבל. תרגע, אנחנו עכשיו לא בביקורת.
לא, אנחנו לא רגועים, אנחנו שואלים שאלות ומצפים לתשובות.
בנושא הזה של פונדקאות, אנחנו נשאיר חופש בחירה, חופש הצבעה לחברי הסיעה שלנו. ותתפלא ניב, רוב המועמדים, לפחות בחמישייה הראשונה שלנו, הם לא אנשים דתיים.
אבל אתה הפרונט ואתה לא. אתה האיש, אתה היושב-ראש, אתה המפלגה.
אתה לא מסוגל להשתחרר מרעיון הכפייה, אתה שם לב? תשתחרר, אין כפייה. יהיה חופש הצבעה.
מדינת ההלכה לא תהיה פה אף פעם.
למה לא? אבל זה במצע שלו. את רוצה שיהיה את הקטע עם המריחואנה וזה, אבל זה לא יקרה, אבל זה שני הדברים שם.
כי לא ייתנו לזה, לא ייתנו לזה.
מי לא ייתן? את מצביעה בשביל, אבל את אזרחית.
אבל אני מאמינה שזה גם לא יקרה.
איזה חילוני, in his right mind, רוצה שמערכת המשפט תהיה פה לפי ההלכה? לא, באמת, זה נשמע לך הגיוני? יש לך חיוך יפה, אני יודע, אבל אפשר לנהל דיאלוג, לא?
לא, כשזורקים שטויות.
למה זורקים שטויות? במצע שלך, בוא. נתחיל לקרוא לך שאנחנו הולכים להיות פה מדינת הלכה?
בוא נקרא.
אז קראנו, ובין 300 העמודים יש עניינים רבים. כל המוסדות הממלכתיים וכל הארגונים הממשלתיים יהיו כפופים להלכה. סעיף החינוך כולל ויתור על רוב מקצועות הליבה כמו היסטוריה או ספרות, והורים יכולים להחליט שילדיהם לא באמת צריכים לדעת גם חשבון או אנגלית. ולקינוח, סיפוח מלא של השטחים, טרנספר של כל מי שלא ירצה להיות תושב קבע נאמן, השקעות הטק בכבישים ביהודה ושומרון, וויתור על הסיוע האמריקני.
אם אתה מתכוון באמת לקחת חצי משפט ולפות ממנו כותרת, ולאף שהבנת מה שאמרתי להקרין את ההפך, אז בזה נגמר הרעיון.
למה נגמר הרעיון?
תקשיב.
אני מראה לך משהו, תגיב עליו.
אתה עכשיו מצייר את הריגול סביב חץ שתקעת בבית. זה הרושם שנתת לי עכשיו. אתה כאינדיבידואל לא תהיה מחויב להלכה. אתה לא תהיה חייב להתחתן ברבנות. אתה לא תהיה חייב להביא את האוכל שלך מארגנטינה על פי הכללים של הרבנות. זאת אומרת, הפרדת דת ומדינה במישור הפרטי.
הדבר השלישי והמרתק מכל הוא כמובן משה פייגלין, שלפי חלק מהסקרים עובר את אחוז החסימה.
הסקרים האחרונים מנבאים לו 5 ואפילו 7 מנדטים, ועם מספרים כאלה, אין פלא שהוא רואה את עצמו לשון מוזניים אחרי הבחירות, ובזכותו הלגליזציה הפכה לנושא הבוער, כשאפילו נתניהו התייחס לזה.
אני הובלתי כמה שינויים בתחום הזה, ועכשיו אני בודק את השאלה שהעלית, אני אתן לך תשובה בקרוב.
אוקיי. המשרדים שאנחנו מבקשים עכשיו, במערכת הבחירות הקרובה, אלו משרדי האוצר והחינוך. מטאטא חדש שבאמת בא מחוץ לממסדים ולא חייב שום דבר לאף אחד, ויש לו כוח של בעזרת השם לשום אוזניים, יטאטא טוב עבורך ועבור הילדים שלך.
אתה רואה את עצמך יום אחד ראש הממשלה?
כן, כן. אבל לא בבחירות הקרובות.
משה פייגלין, האיש שעומד כנראה להיות הפתעת הבחירות הקרובות.